טוב, התחלנו את נתיב התשובה, אנחנו בפרק א'. מי שיש לו ספרים זה בדף קמ"ז בעמודה השמאלית. כזכור, שלמה המלך, כדרכו בנתיבות עולם בכלל, התחיל את נתיב התשובה בציטוט מספר משלי: חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. הסביר המהר"ל ששלמה המלך התכוון לתורה, והתורה נקראת כאן בשם חוכמות כי היא החוכמה של כל החוכמות, כמו שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. התורה היא החוכמה של כל החוכמות, ולכן היא נקראת בלשון רבים, כי היא כוללת את כל החוכמות. ושלמה המלך מגלה לנו בפסוקים האלה של משלי שהתורה קוראת לתשובה, כמו שנאמר בתחילת הפרק בשורה החמישית, ציטוט מספר משלי: תשובו לתוכחתי. תשובו לתוכחתי. מי אומר את זה? התורה. חוכמות בחוץ תרונה. התורה שנקראת בשם חוכמות משמיע את כל הבחוץ ואומרת לכל אדם, לכל עובר ושב, תשובו. מסביר המהר"ל, אנחנו בעמודה השמאלית, בערך כ-10 שורות מההתחלה, ואמר: תשובו לתוכחתי. רצה לומר, מסביר המהר"ל, כי מצוות התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה. אף שחטאו, מתחייב להם שישובו, וכאשר ישובו החוטאים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה. יש ביטוי שאנחנו כאן צריכים להסביר בדברים האלה של המהר"ל. מה הוא מתכוון כשהוא אומר אף שחטאו מתחייב להם שישובו? מתחייב להם מצד מה? מי מחייב אותם? השם. התורה מחייבת. אבל אם אדם חוטא, הוא לא שם. הוא לא שם. לא, אחרת הוא לא היה חוטא. הוא לא היה חוטא. אתה כל אדם בתורה? הלוואי.
בסגולה.
בסגולה. יפה מאוד. אז כשכתוב מתחייב להם שישובו, מתחייב מצד מה? מצד סגולתם, מצד עריקם. אז איך יכול להיות שלמרות הסגולה אדם חטא? אם זאת התשובה שמתחייב מצד סגולתם שישובו, אז איך למרות הסגולה חטאו? צריך לעשות חשבון. נו, מה החלטה? שיש לו סגולה או אין לו סגולה?
יש לו, לא תמיד זה יוצא לפועל.
לא תמיד זה יוצא לפועל. מה? מצד הבחירה.
אני נותן. דווקא בגלל שהוא חטא
מושב,
אז פה מתבטאת
הסגולה. אבל אנחנו עכשיו, אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני שואל מה בכלל מביא את האדם לשוב. אל תגיד לי התורה, הוא לא שם. אדם שחטא הוא לא שם.
הגוף והנשמה.
או. אז עכשיו בואו תראו, אז בדיוק בנקודה הזאת עכשיו המהר"ל עושה את הבירור. כי כשאתה שומע מתחייב, כן, להם שישובו, אתה חושב שאולי מישהו יכריח אותם, אולי איזה הכרח יבוא מבחוץ ויביא את האדם לשוב בתשובה. אבל איך התורה בדיוק פועלת שהיא מביאה את האדם, היא קוראת לאדם לשוב? מה זאת אומרת? איך היא עושה את זה? מה, כל אדם שעובר ברחוב, פתאום הוא שומע קולות? הוא שומע שמבית המדרש יוצאים קולות ואומרים לו, שובו אליי. יש לפעמים אנשים שככה, לוקחים רמקול, מתחילים לצעוק. כן, משמיעים כל מיני דברים, בטוחים שככה כולם יחזור בתשובה ונפתור את הבעיות, צ'יק צ'אק. ואף, תראו מה שאומר המהר"ל עכשיו, הוא יודע שזאת נקודה שצריך לברר אותה. תדעו לכם שבדרך כלל, המהר"ל לא משאיר אותנו עם שאלה. מי שידגדג בדבריו, הוא יגלה שתמיד הוא יוסיף דברים על הדברים הקודמים כדי לברר את כוונתו. בל נחשוב כאן שיש פה סתם חזרות של המהר"ל. זה רק מצד אנשים לא כל כך חכמים לחשוב ככה שהמהר"ל הוא סתם חוזר לדברים. הנה בוא תראו. ואף אם היו חוטאים במזיד, למה הוא צריך להגיד את זה? שהתורה קוראת לתשובה גם אם היו חוטאים במזיד, בגלל מה שאמרתי. בגלל שצריך לברר מה מחייב את האדם לשוב בתשובה. תמיד, למרות שהוא לא שם. לא שם הכוונה, הוא לא עכשיו כרגע לומד. הוא לא בבית המדרש. הוא לא שומע שיעור. הוא לא עכשיו עם הגמרא ביד. אף על פי שגם יכול לקרות שעם כל זה הוא גם יחטא. אבל חוטא במזיד, הוא בוודאי רחוק מכל זה. אז איך בכל זאת התורה קוראת לאדם שישוב? הנה, ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה. אבל אם אדם חוטא במזיד, מה אתה תבוא תגיד לו? תשמע, בשם התורה אני אומר לך לשוב. בשם מה? בשם התורה אני אומר לך לשוב. חביבי, אני לא שם. אז למה הוא יכול לומר, ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה? כי התורה שהיא שכלית לגמרי, זה עוד ביטוי שאנחנו נצטרך להסביר עכשיו, מה פירוש שהתורה היא שכלית לגמרי והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. הכוונה כשהוא אומר והאדם אינו שכלי, אינו שכלי לגמרי, לעומת התורה שהיא שכלית לגמרי, האדם בגלל שהוא בעל גוף הוא אינו שכלי לגמרי. אז למי יש יתרון עכשיו?
התורה.
יש עכשיו יתרון לתורה, וזה לטובתו של האדם שיש יתרון לתורה. ואילו היה האדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. פילי פלואים, תשמעו טוב. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי, כלומר שהוא היה שכלי לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. למה? כי הוא היה בשוויון עם התורה. ואז מה? ואז אין יתרון לתורה, נכון? אין יתרון לתורה. אין דבר שיכול להוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא. כי מה יוציא אותו משם? הוא יגיד, תדע לך, אני חטאתי מתוך שכל, ידעתי מה שאני עושה, ורציתי בזה, והייתי צלול לגמרי, ואני התכוונתי לזה, וידעתי מה היו תוצאות מעשיי, וראיתי מה יהיו השלכות של כל מה שאני עושה. אני אומר, גם כשאדם חוטא במזיד, הוא לא מגיע לדבר הזה. וזה המזל שלו. אומר המהר"ל, זה המזל שיש לאדם. שהאדם הוא אף פעם לא הגיע למדרגה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, כשהוא הרג את אחיו הבל, דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה אומר רש"י? למה דמי אחיך? דם אחיך.
אותו
בית זה לא. דמי אחיך, הוא זרו וזרע זרו וזרע זרו עד סוף כל הדורות. ככה אומרים חז"ל. צועקים אליי מן האדמה. אני ריבונו של עולם עושה את החשבון עד הסוף של מה שעשית, אבל אתה לא יכולת לראות את זה, כי אף אחד לא מסוגל לראות את זה עד הסוף. לאף אחד אין באמת את ההבנה של תולדות מעשיו, הוא לא שכלי לגמרי. אפילו המזיד והחושב שהוא מתכוון והוא יודע, ואם תשאל אותו יגיד כן אני יודע מה אני עושה, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? בטוח שמה שאני רוצה. אבל אתה לא שכלי לגמרי, אתה מעולם לא תגיע להבנה האמיתית, השלמה, הצלולה של מעשיך. למה? כי אתה בעל גוף, כי החומר הוא מסך, כי הוא לא נותן לך לראות אטומו, מה המעשים שאתה עושה. אתה לא יכול לראות את זה. אז יש לתורה יתרון עליך, והיתרון הזה זה לטובתך. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. אם באמת האדם אומר כן אני יודע בדיוק ואני יכול לתאר לך עד הסוף מה היו המסקנות וההשלכות של מה שאני עושה, אז זה בעיה גדולה, כי פה אתה משתף לגמרי את השכל ואת הרצון שלך. אז אם אתה לגמרי חוטא מתוך שכל ומתוך רצון, מה זמן אני יכול לעשות כבר? אז אין לי איך לפעול עליך, אין לי איך לעזור לך. כן, אבירם.
איך יש
שם
מאמין
לכזאת
של
אדם,
שהוא
בעל שכל
לגמרי,
שהוא מתכוון
לעשות את זה?
אתה צודק. זה בדיוק אהבה אמינה שהמהר"ל רוצה לסלק. כי אהבה אמינה הזאת קיימת אצל המזיד. אהבה אמינה הזאת קיימת אצל המזיד. עכשיו, באופן קיצוני, יש דרגה כזאת של רע, עד כדי כך רע. למשל, חכמים דרשו על נמרוד. למה קוראים לו נמרוד? יודע בריבונו ומתכוון למרוד בו. זה סוג, זה סטנדרט מאוד מיוחד של רשות. לא אחד שאומר אין אלוקים, זה כסף קטן. מי שאומר אין אלוקים זה כסף קטן, לא רציני. אבל אחד אומר אני יודע שיש אלוקים. אוקיי, ואתה יודע מה היכולת שלו? יודע. אתה יודע שהוא בעל הבית על העולם? יודע. אז אני רוצה להתחרות בו. הופה! איך מגיעים לדבר כזה נורא? זה באמת חשבון מאוד מאוד סתום. הגמרא מסכת ברכות מרמזת שיש דבר כזה. זה נדיר מאוד. שעד כדי כך שאדם יכול לחשוב שהוא מסוגל להיות מתנגד לרצון האלוקי. אבל זה לא הרגיל. הרגיל אומר המהר"ל, וזה בוודאי לא ישראל. ועל ישראל עכשיו המהר"ל מדבר. המצב בישראל הוא לא כזה. האדם הרגיל הוא בעל גוף. ומכיוון שהוא בעל גוף הוא לא שכלי לגמרי. ולכן התורה יכולה לעזור לו. כי מה אז תורה תעשה עם אדם כזה? נו, מה היא תעשה? לא, אני רוצה במילים של המהר"ל. אני רוצה במילים של המהר"ל. או, יפה. היא תעשה אותו שכלי יותר. ואז הוא יבין. מה הוא יבין? שיפה. שמה שהוא פעל זה היה מתוך חוסר שכל. זה היתרון שיש לתורה על האדם. התורה היא שכלית לגמרי, זאת אומרת תמיד יהיה לה יתרון של שכל עליך. לכן אמרו חכמים, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. סוטה זה שוטה. שוטה זה בסין. שין סין. היא עושה שטות. אותה אישה סוטה. מנעפת. שטות. את לא מבינה מה שאת עושה. את מחריבה את העולם. במה את מתעסקת? זה היתרון שיש לתורה על האדם. גם על המזיד. גם המזיד שאומר, אני יודע מה אני עושה. אתה לא יודע מה אתה עושה. לא יעזור לך כל הטענות שלך. כיוון שאתה בעל גוף, יש משהו בך שלא מבין. כי הגוף לא נותן לך להבין עד הסוף. ככל שאדם יותר שקוע בענייני גופו, השכל מתמתם. הוא אטום. אל תקרא ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם. ככה דורשים חכמים על סוף פרשת שמיני. זה המזל שיש לאדם. מכוח התורה יש לו תשובה. מכוח התורה אדם יכול לעלות ממדרגת השטות למדרגת החוכמה, למדרגת ההבנה, שתוציא אותו מן החטא. שבעברית חטא זה סטייה. להחטיא את המטרה. התורה תוציא אותך משם. היא קוראת לך לבוא. מה בוא אליי? כן, בבקשה. לא, כרגע כיוון שמדובר בתורה, אז ברור שזה מדובר בסגולת ישראל. התורה היא אוניברסלית בפרספקטיבה הרחוקה. יש תפילה שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום, עלינו לשבח. בתפילה עלינו לשבח יש 2 פרקים. פרק ראשון, בוא נשמע, עלינו לשבח לאדון הכל. מי זה עלינו? אנחנו, ישראל. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות. ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו בהם, וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים לאבל וריק, ומתפללים אל 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 לא יושיע. לא נשאר מהם כלום. אחרי הפרק הזה, הלך. לא נשאר מהם כלום. נו, אז מה יהיה עם כל העולם? לא אכפת לנו? לא מעניין אותנו? שימותו כולם. ואז באים לפרק השני. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת וזרח, להעביר גילולים מן הארץ. והאלילים, זה אותם אלילים שהזכרתי בפרק הראשון. קרות יקרתו, לתקן עולם מלכות שדי, וכל בני בשר, פרק ראשון, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ. אחרי שעברת פרק ראשון, אתה יכול להגיע לפרק השני. בסוף האנושות תתרומם למדרגה הזאת של ישראל. אבל כרגע אנחנו מדברים על ישראל. במדרגה הזאת, הסגולה צועקת לאדם, צא משם. זה שטות מה שעשית. גם אם היית מזיד, אני לא מאמין לך. אתה לא ידעת מה שאתה עושה. אני יכול להוכיח לך. אני רוצה לראות מישהו שרואה את הפרספקטיבה של מעשיו התומם. של קין שרואה איך הוא מונע בעוד 1,000 שנים, דורות. של ההוא שמוליד ממזר, כי הוא עובר על איסור עריות, ורואה את הצרות שהוא גורם לתולדותיו. ובמעשים גם פחות חמורים מזה. אם כן, אומר לנו המהר"ל, זה נקרא מתחייב מן התורה, שישובו. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. התורה פותחת את החלון לתשובה, כי התורה אומרת, אתה לא במקום הנכון. אתה בזמן שחטאת לא היית במקום הנכון. אני אתן לך את המקום הנכון. ואם אתה תבוא אליי, אז אתה כבר במדרגה אחרת לגמרי. כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה בשביל שיומר חטאתי. איך הוא יומר חטאתי? איך יגיע אדם לומר חטאתי? נכון? כשהוא הופך להיות שכלי יותר. אז השכל חוזר, נכון? אחרי שלכאורה הגוף קיבל את מה שהוא רצה, פתאום הנפש חוזרת וצפה. אתה צודק, אבל אני יכול לעזור לדבר הזה. התורה אומרת, בוא נסביר לך. דבר אחד, בוא תראה איפה היית כשחטאת. בוא תראה איפה אתה יכול להיות. בוא אני אתן לך את האידיאל. בוא, תרים את הראש שלך, תנשום אוויר צח, ואתה תבין שהיית בלכלוך נורא. חשבון פשוט, תכף. כי התשובה בשביל שיומה חטאתי, והוא מתחרט על מעשיו. אומר בעל מסילת ישרים דבר עצום. פרק ד'. אומר, אתה יודע מה זה תשובה? תשובה זה התרת נדרים. מה הקשר? תשובה זה התרת נדרים. לא בלי נדר. התשובה היא בעצמה התרת נדרים. איך עושים התרת נדרים? או, אל תסבירו לי עכשיו איך עושים התרת נדרים טכנית, כי אני יודע. אני שואל, מה זה באופן מהותי התרת נדרים? התרת נדרים. או, יופי, הוא אמר עכשיו את הדבר הנכון. תסביר לי כולם מה זה פתח.
מוצאים פתח, מוצאים נקודה שבאמת הוא לא יודע מה הוא מתכוון לעשות את החטא.
איך יכול להיות? לאיזה חטא? הוא לא עשה חטא. שמה? שום חטא, הוא עשה נדר.
הוא לא
התכוון לנדור. מוצאים פתח לחרטה. באים לאותו אדם שנדר ואומרים לו, תגיד לי, למה אתה רוצה בעצם להתפטר מן הנדר שלך? כי עכשיו אני לא יודע איך לקיים אותו. אהה, אתה עכשיו לא יודע איך לקיים את הנדר. בזמן שעשית את הנדר, מה חשבת? חשבתי שאוכל לקיים. חשבתי שאני אוכל לקיים את הנדר. ואז מה התחדש לך? עכשיו אני מבין שמה שלקחתי על עצמי זה בכלל לא שייך. אני גם לא הייתי מודע לכל הנסיבות. לא יכולתי לראות באיזה מצב אני אמצא את עצמי. עשיתי נדר לא להיכנס לחדר אמבטיה, אבל אשתי לא מוכנה. אבל לא חשבת על זה? לא חשבתי על זה. אתה רואה מה זה נקרא אדם בלי שכל? זה אתה. זה נקרא אדם בלי שכל. אבל באותו זמן הוא בטוח שהוא כבר יודע את הכל, והוא מבין את הכל, והוא אומר, כן, אני רוצה לנדור. אני רוצה להיות זרוק. לא להתקלח, לא להתרחץ. זה הסטנדרט, להיות זרוקים. ועכשיו אני מבין שזה לא ככה החיים. פתאום משהו התברר לי. אני פתאום רואה, מסתכל על הדברים בפרספקטיבה אחרת. תשובה זה התרת נדרים. פתאום אני מבין. זה מה שהתורה עושה. התורה באה כי התשובה בשביל שיומה חטאתי, והוא מתחרט על מעשיו. והחרטה שייכת לאדם. איך יכול להיות דבר כזה חרטה? מה חרטה, אדוני? זה בלתי הפיך. איך יכול להיות דבר כזה התרת נדרים? בלתי הפיך. לקחת את זה על עצמך, נגמר הסיפור. אותו דבר. חטאת סגור. כתבו את זה בספר, באותיות שחורות חתומות. אתה רוצה עכשיו לשוב בתשובה, חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, אדוני. מה לעשות? זה היית צריך לחשוב קודם. כן, אני רוצה לשוב, רוצה לתקן את עצמי, ואני קם לסליחות, ואני מתחרט. אדוני, מה זה מתחרט? מה, אתה רוצה לחזור לתוך הזמן? הזמן כבר חלף. אתה אחרי זה, החץ סגור. הוא רשום, הוא כתוב, הוא חרוט. לא, אומר המהר"ל. והחרטה שייכת לאדם. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? מסביר. במה שאין כל מעשיו שכליים. כי אני תמיד יכול לטעון שבזמן שעשיתי ופעלתי, אני לא ידעתי. וזה לא טענת סרק. זו טענת אמת. כי אף פעם האדם לא יודע עד הסוף את המשמעות של המעשה שלו. אף פעם. אין אדם כזה בעולם שיודע את המשמעות של המעשים שלו עד הסוף. ולכן יש מקום לחרטה, ויכן יש מקום להתרת נדרים, ולבוא ולומר, אם הייתי יודע, אם הייתי חושב על זה, אם הייתי לוקח בחשבון ש... נכון? לכן התורה מאפשרת את התרת נדרים. ולכן התורה יודעת שיש אפשרות לחרטה. כלומר, שאני עולה למקום אחר, ואני מסתכל מן המקום החדש למקום הקודם, ואני אומר, אני לא רציתי להיות שם. אני גם לא רוצה להישאר שם. אוי וואי. עכשיו שאני במקום החדש, ואני מסתכל על המקום הקודם שבו הייתי, אוי וואי, לא רוצה להיות שם. ועכשיו אני השתניתי. כן. כן, אבל אני טוען שהפעולה שנעשתה היא הייתה בלי רצון. בלי רצון אמיתי. זה מה שאתה אומר, הרמח"ל מטפל בנקודה שאתה עכשיו מעלה, והוא אומר שזה אחד מהאפיונים של מידת הרחמים. שהקדוש ברוך הוא מחשיב את תיקון הרצון כתיקון המעשה. וההסבר העמוק הוא שאדם ישראל שחוטא מצד האמת, המעשה הזה לא שייך לרצון שלו. אם אני יורד לעומק רצונו, ומה שיברר את עומק רצונו זה התורה, הוא לא שם. כן? בבקשה. אני לא מכיר את השם.
ברק.
ברק, בבקשה.
אמרנו שמקודם האדם עושה חוטא, ואז אחרי ברגע שהוא מספק את הגוף, אז הוא
מבין, הוא מקבל איזושהי מידת שכל.
חוזר
לשכליות שלו,
אז איך מגיע, איך יוצא מצב כזה,
שהוא מאדם מתחיל לחטוא
בדרך כלל, הוא חוזר על החטא שוב ושוב ושוב ושוב.
טוב, זו שאלה טובה, מה שאתה שואל. אנחנו לא אומרים שהוא קיבל שכל. אנחנו אומרים שהמצפון נוקף. מה זה נוקף בעברית? דופק. קוראים לזה נקיפות מצפון. באותו רגע מצד גופו חוטא. אבל אחרי שהוא קיבל את מזונו, כן, עוד מעט הוא ירעב עוד פעם. אין בעיה. אבל באותו רגע שהוא שבע, משהו במצפון קצת דופק. הוא אומר לו, שחררת אותי. מי זה אותי? הנפש. עכשיו, מה שמביא את האדם לחזור על חטאו למרות נקיפות מצפון זה הדמיון והאשליה שאני מרוויח משהו מן החטא. זה מה שמביא את האדם לחזור על חטאו. מה הרווחת מן החטא? תראה, אם גנב, הרווחתי משהו, נכון, נקיפות מצפון. זה באמת לא נעים שגנבתי את הזקן הזה. מה לעשות, חיים קשים, צריך לחיות, שלם נסיעה לחול, זה לא פשוט. אוקיי, והוא, הוא עושה חשבון, נכון, זה באמת לא היה יפה, אבל בכל זאת, קצת הנאה הייתה פה. לכן, תהליך התשובה בדרך כלל הוא גם מלווה בייסורים מסוימים, בתחושה של כאב. ולכאב הזה יש תפקיד מאוד חשוב, מאוד מתוק הכאב הזה. כי הכאב הזה מבטל את מה שקשר אותי לחטא. את תחושת ההנאה, את תחושת הרווח, את תחושת התועלת שהייתה לי בחטא. זה מה שהחוט שלאט לאט יכול להתעבה. ככל שאדם יותר חוזר על חייתו, אז הוא יותר שקוע בו, כי החוט שמקשר אותו הוא יותר עבה. שמע, עזוב עכשיו נקיפות מצפון. אתה מרוויח מזה. אתה נהנה מזה. זה יותר שווה מכל נקיפות המצפון שלך. אז לאט לאט אפשר לדכא אותם, את נקיפות המצפון. יש לגוף כוח גם לדכא את נקיפות המצפון. אבל זה לא בשלב הראשון. ולא בשלב השני. כי באמת, ואפילו... אחרי הרבה זמן, יש לאדם נקיפות מצפון. בדרך כלל, אגב, ככה תופסים את הפושעים. משהו דופק בהם. משהו לא נותן להם מנוחה. כן.
הרב אמר שהחטא זה באמת לא רצונו האמיתי של האדם. אז אם זה לא רצונו האמיתי והפנימי היותר של האדם, למה האדם צריך... לקבל על זה את העונש?
למה אדם צריך לקבל על זה את העונש?
זה לא הוא.
איזה חסד שהוא מקבל עונש. כי אם הוא לא היה מקבל עונש, הוא היה מתחפר בזה. הוא היה מחליט שזה באמת רצונו האמיתי. זה המזל. מידת הדין הזאת זה חסד אלוקי. חביבי, אתה לא תישאר שם. אתה לגמרי מתבלבל. פעם נהגת לא נכון. כן. עוצר אותך שוטר. כן. אדוני, כן. עברת ברמזור אדום. מה זה רעב? כן, עברת ברמזור אדום. 1,000 שקל. איזה שוטרים. שוטרים כאלה נותנים דוחות, רק מחכים לעשות צרות לאזרחים. הוא מקבל את כל הכללות. אומר לו השוטר, אדוני האזרח, לפני שאתה חותם על הדוח, תסתכל בבקשה על התמונה הזאת. הוא מראה לו תמונה של רכב מרוסק של מישהו שעבר באור אדום. תחת הרכב המרוסק הזה יש שם אבא, אמא ושלושה ילדים. אתה רואה איזה חסד עשיתי איתך? שילמת 1,000 שקל. הם לא בעולם הזה. אתה תעשה לי טובה פעם הבאה לא לעבור ברמזור אדום. תודה רבה לך. זה כל הסוד. העונש זה כדי להוציא את האדם מן הדמיון שלו. כדי להגיד שבאמת זה לא הרצון שלך. לך משם כבר. זה לא המקום הנכון. תודה רבה. כן.
למה הוא מקבל את
העונש?
הוא אומר, אני...
זה מה שכתוב פה? זה מה שכתוב פה?
אני שואל.
לא, אני אומר, אבל יש כאן תשובה לשאלה שלך. זה מה שכתוב פה? זה מה שאנחנו עכשיו לומדים, שבאמת מה שיביא את האדם להתחרט על מעשיו, זה העונש? מה כתוב? זה התורה. אבל לפעמים זה לא מה שיש. ודאי יש נשזה אמצעי. זה יש לה תפקיד, יש לה עונש תפקיד, כמו אחד שיש לו לכלוך מאוד חזק על האור, אז לפעמים צריך לשפשף חזק וזה באמת כואב. אבל לא כתוב שזה באמת המטרה. זה לא המטרה. והקדוש ברוך הוא, כי לא יחפוץ במות הרשע. עוד מעט אנחנו נראה את זה פה במער על עצמו. השם לא קורא לנו לשוב מתוך עונש. ולכן ייקח תשובתו של האדם, היא לא בזה שאני אתחיל להזיר אותו ולהפחיד אותו ולהגיד לו משהו יקרה לך. לא, אני מציע לך משהו אחר. תהיה יותר אמיתי. תהיה יותר שכלי. תבין שהמעשה שלך יש משמעות ויש ערך. וכל מה שעשית רע, יכולת לעשות טוב. ואותה אנרגיה שבזבזת על שטויות, אתה יכולת לנצל אותה על בניין עולם. אבל ריבונו של עולם משתמש בכל השיטות. ולפעמים האדם לא שומע, ואוזניו אטומות. התורה משמיעה את קולה ברחוב. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. אבל לא תמיד שומעים. ולפעמים כדי שאדם ישמע, צריך לפני זה הכנה. וההכנה הזאת היא לא מטרה, אלא היא רק הכשרה. שבת שלום.